30 רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר, שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. אתם מאזינים לתוכנית פרלמנט הנדלן בהגשת אופר לוין.
צהריים טובים, צהריים, הנה, עכשיו אני שומע את עצמי, צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, תודה גידי על התוכנית שלך, מוזמנים תמיד להצטרף אלינו אחרי התוכנית של גידי, להמשיך אותה, מגשימי החלומות. צהריים טובים, עורך הדין, ירון אילון, מה קורה?
צהריים מבורכים, איזה כיף לבוא אליך.
בוא'נה, אני חושב שאנחנו מכירים 40 שנה.
כן, אנחנו הרבה 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 מאוד שנים מכירים, רק דברים טובים.
כן, לא, אתה יודע, פתאום אני קולט, הכרנו בקשרים של מרכז הבנייה לפני עשור, אני חושב.
נכון.
אולי קצת יותר.
נכון. היינו צעירים ויפים.
עדיין, אנחנו צעירים ויפים, אתה יודע, הכל טוב, אפילו לא יודע, אבל בסדר. תודה. כן, ואתה יודע, אני חייב להגיד לך, הדבר הזה, בוא נפתח אותו שנייה, הקהילות נטוורקינג האלה,
כן.
במיוחד הממוקדות, שאני מאוד אוהב את הממוקדות,
נכון.
הן מדהימות. נכון. יש את הקהילות נטוורקינג הכלליות, לא משנה כרגע איפה, אבל שאתה יכול למצוא שם גם את העורכי דין וגם את היוצאי המשכנתאות, אבל גם את העורך דין שמתעסק רק בזה ורק בזה, ואת הקוסמטיקאית הזאת ואת ה...
מהעשה הזאת.
ו... תמיד צריכים, מטפלת בשיטת פאול, שזה על ידי... עזוב, משהו שליטה, לא משנה. תבדקו באינטרנט מה זה שיטת פאול. אז אתה יושב שם הרבה פעמים ואתה אומר, מה לי ולעזאזל ולדבר הזה? איך באמת. אני אעזור? ובזמנו, אסנת יקר וערן רולס פתחו את הדבר הזה שנקרא קשרים, ואמרו, נעשה נטוורקינג, רק נדלן, רק מי שמתעסק בנדלן, ומצאנו שם אדריכלים ויועצי משכנתאות, ועורכי דין כמובן, וחברות בנייה, וכל המנעד הענק הזה, והיפה מאוד לראות שזה פרויקטים שאנשים משולבים, אתה יודע שזה לא רק נתתי הפנייה והלאה, היו גם כאלה, לא מעט.
נכון.
אבל היו גם הרבה פרויקטים של אנשים שעשו ביחד. ויצרו מעגל, ועד היום אני רואה חיבורים בין אנשים שממליצים וגם מתייעצים.
נכון.
וזה היה משהו בממוקד בצורה מאוד מאוד יפה. חייב להגיד לך, אותי, לי זה מאוד מאוד מזכיר את הקבוצת וואטסאפ של התאחדות יועצי המשכנתאות שאני חבר בה,
כן.
שפתאום יש שם, אתה יודע, כולנו קולגות, אני לא אוהב את המילה מתחרים, אבל פתאום יש שם את השאלות המקצועיות, והיום נכון. שאלה מי עשה בפרויקט XY משכנתה ויכול לתת איזשהו כיוון או עזרה, או איך משיגים את הבנקאי בטיזי משהו שלא עונה.
או איזה מסמך כזה ואחר שפתאום רוצים
בדיוק,
אותו.
בדיוק, ואני חושב שבסוף, איך אומרים, יש פרנסה לכולם, וברגע שאנחנו משלבים ידיים, ואני חייב להגיד לך, ברמה האישית שאני נכנסתי לקשרים הזה, מה שמאוד מאוד אהבתי, זה שבסוף אתה... אומר, אני קם בבוקר ואני עושה עסק לבד, נכון שיש לי שותף, אבל פתאום יש לי כאן קבוצה שביחד אנחנו יכולים לחלוק דברים.
נכון.
והנה, עד היום אנחנו מדי פעם בקשר, ויש כן. עוד אנשים שאני איתם בקשר.
נכון.
רק לי, עזבת הארץ, אבל בסדר.
כן.
אז מי זה עורך הדין ירון אילון? בוא נתחיל
אבל עם... אבל אני רגע לחוזר אחורה, כן. אבל אני חייב למה שיש לנו מכר משותף, שהוא גם לקוח שלי, שזה ארק-די-בי, אלעד גרגיר.
כן.
שלקח את זה ממש צעד קדימה במסגרת של ענף הבנייה וחיבורים עסקיים עם תוצאות מדהימות.
נכון, אלעד כן. המקסים, חייב להגיד לך ששתף אותך שהיו לי כמה פגישות איתו עוד לפני שהוא קרא לזה ארק-די-בי בזמנו. לא יודע אם עשיתי טעות שלא הצטרפתי לזה בתור, אבל בסדר. אני...
אתה גם היום יכול להצטרף, הוא איש מדהים.
כן.
עם הרבה נתינה, עם הרבה רצון,
מקסים,
ועם לב
מקסים,
רחב, ויש הרבה קרדש, איך אמרת, יש פרנסה לכולם.
כן, לא, הוא בחור מקסים, אבל באמת, אני חושב שהוא...
והיכולות הן מטורפות. זהו, אז מי זה ירון אילון?
כן.
אני עורך דין במקצועי.
נדלניסט.
נדלניסט, עוסק בתחום של נדלן, מכל ההיבטים והכיוונים, הרבה בתי משפט, פירוקי שיתוף, סכסוכים בין מקרקעות, ליקויי בנייה... גם הסכמי אחר, הסכמי רכישה, כל מיני פרויקטים כאלה ואחרים.
שאלה שתמיד אני שואל את עורכי דין בעולם הנדלן, איך התגלגלתם לעולם הנדלן ולא, לא יודע, יש הרבה, העולם הזה הרי מאוד מאוד גדול.
נכון. תראה, כשאתה מתחיל את התהליכים ואתה בונה את הקדר לקוחות שלך, אז אתה בסוף מנסה להגיע לאיזושהי מסגרת של התמחות מסוימת. אז המשרד מתמחה בתחום המקרקעין, חברות ודיני עבודה. זה בעצם מה שאנחנו עושים שירות לקוחות. מקרקעין זה התפתח בעסקאות מחר, בעסקאות, ואחר כך אתה רואה בעצם את כל הנושא של ליקוי הבנייה, בונים אליך קבלנים, פונים לקוחות, איך סכסוכים, לא סיפק לי, כן עשה לי, הבטיח לשלם לי, לא שילם לי, ואז אתה למעשה מפתח את עצמך לכיוון. כמובן שכשמגיעים תיקי, אני אמרתי ליטיגציה, זה בתי משפט, אז זה מחדד את היכולות שלך הרבה יותר, כי אתה מעורב בפסקי דין, בהלכות, אתה מבין שיש עוד כל מיני מקרים דומים, זהים, קרובים לעניין הזה. ולאט לאט זה מכניס אותך יותר ויותר לעומק, ופותח שורות נוספות של תיקים, כמו פירוק שיתופים. עכשיו סיימתי שתי תיקים מאוד מורכבים.
זה משהו, מה שאני מאוד אוהב בעולם הנדלן, שכמעט כל עסקה היא לא דומה לשנייה.
לא, ברור.
וזה יוצר כזה, אתה יודע... כיף להתעסק עם הדברים האלה, גם שמורכבים הרבה פעמים. כן, כן.
כן, זה כיף מצד אחד. מצד שני, יש לנו אחריות כבדה מאוד על הכתפיים. הלקוחות לא מודעים לכך. ואתה מבקש מסמכים, אתה מבקש דוחות, אתה מבקש נתונים, ולא תמיד הם בקיאים או מבינים או שמים לב שאתה בעצם נמצא בסד זמנים מאוד דוחק. ויש לך עוד דברים לטפל בהם. והשיתוף פעולה, אתה צריך כל הזמן לגרור אותם.
כן, מזכיר לי, כן, הלקוח ש... איך אומרים? כן, אני צריך את הכסף לסוף החודש.
כן, אבל הוא לא מספק לך מסמכים, והתחייבת לצד השני בעסקה שאתה צריך לספק.
הוא התחייב, לא אני.
הוא לא, יש לך אחרת, כשאני עורך דין, זה בדיוק ההבדל. ההבדל של, אני לא חס ושלום נגד יועצי נדלן, ההפך. אבל יועץ נדלן ביום שהוא חתם על העסקה, נחתמה העסקה, מאותו רגע אפילו לא זוכר מה קרה פה, הוא ממשיך, אין לו אחריות שרובצת לפתחו. נכון. לנו עורכי הדין יש אחריות מאוד גדולה על העניין הזה, לספק את הניירות, לדווח, לעקוב אחרי התשלומים, להעביר את כל העסקה. אם אני בצד של הקונה, אז אני חייב לסיים אותה ברישום.
שאלה שנפלה לפתחי. לקוחות רכשו דירה מקבלן, שזה כבר מעניין אותי, כי זרקת משהו, אני עכשיו מנצל את זה.
יאללה, הרמת לך להנחתה.
כן. משפחת X, תקשיבו. לקוחות חתמו על חוזה רכישה מקבלן, משפרי דיור. קנו, ואז קיבלו לדואר
שובר,
בקשת תשלום, כעבור חודשיים, שלושה, אתה יודע איך זה עובד דואר ישראל, החותמת היא...
מי, מהדיווח של, על מס רכישה, לשלם מס
רכישה? כן, מס רכישה.
אוקיי.
כמובן באיחור של כמה חודשים, נכון. כי זה...
דואר ישראל לא עובד, זה ידוע.
דואר ישראל למה לא עובד? אשתי קיבלה שבוע דואר ממשרד הפנים, חותמת 26 לאוגוסט.
עובד טוב, כן, ממש.
פעם דיברו שהדואר באנגליה הוא הדואר הכי יעיל, שלמחרת אתה מקבל את הדואר. אני לא יודע עדיין אם היום, אבל עדיין. עדיין באותה שנה, בוא נגדיר את זה ככה.
כן, לא, אבל יש בעיה עם המס רכישה הזה.
אבל עכשיו, יש להם עורך הדין שטיפלה בהם.
יפה.
אני לא מדבר על זה שמס רכישה היה שגוי ודיווחו עליהם דירה נוספת.
אוקיי.
קורה, אפשר לתקן את זה, אבל הם כבר קיבלו מס שהם באו לשלם, אמרו להם, חבר'ה, 60 יום.
כן, אז יש לכם תנסות. אז אני אסביר. זה מראה את היכולות של, של המייצג שלהם, ואני לא מכפיש אף אחד. היו צריכים עם הכרטיס חכם להיכנס, יש תקשורת עם, עם האתר של רשות המיסים, אתה נכנס, אתה רואה בדיוק, ואתה מיד אחרי שדיווחת, אתה צריך להיות במעקב שבוע, שבועיים, לראות איפה זה נכנס.
אתה לא עושה שגרוך שכח.
לא, ממש לא. אני תמיד...
אבל זה עסקה מקבלן, חתמתי חוזה, לא זהו, משנה, סיימנו.
לא, לא, לא. העורך דין מלווה, אם העורך דין טוען שהוא מלווה אותם עד הסוף בהסכם שלהם, אז צריך להיות כך. אם לא, אבל הוא צריך להגיד להם, חבר'ה, תראו, אני מופיע. זאת אומרת, סביר להניח שהעורך דין שייצג אותם גם הוא מופיע בדיווח. ובדיווח הוא מקבל לתוך האתר, באזור האישי שלו, של רשות המיסים, הוא מקבל הודעה.
בוא נעשה שנייה סדר, שאנחנו חותמים על חוזה רכישה, יש דיווח לרשויות המס, שנקרא, איך קוראים לטופס הזה, הצהרת הצדדים, טופס כזה.
כן, מוכר קונה.
חותמים כמה קנו וכל הדברים האלה.
נכון, מדווחים.
הטופס הזה עובר לרשויות המס, בדרך כלל עושים את זה כעבור יומיים שלושה, זה יכול להיות עורך דין או עורך דין המוכר.
יש לך 30 יום לדווח, מיום החתימה, מיום העסקה, מיום ביצוע העסקה. יש לך 30 יום לדבר?
בדרך כלל עורכי הדין אוהבים להוריד את זה מהם
נכון,
מאוד מאוד מהם.
נכון, אני לא יותר משבוע 10 ימים מושך את זה.
ואז בתוך הטופס הזה מעבירים, יש מכיוון שאנחנו לא יודעים לדבר עם רשות המיסים, רק באזור האישי שלי.
כן.
כאן אני ממנה למעשה את העורך דין שהוא המייצג שלי.
נכון.
למעשה ברגע שאותו לקוח מקבל דרישת מס אצלך, אתה מקבל אימייל כזה, יש לך...
אני מקבל הכנס לא, אני לא מקבל... קודם כל מקבל הודעה שיש לך הודעה ברשות במיסוי.
כן, כמו שאני מקבל בתור עצמאי, יש לך הודעה מביטוח לאומי.
נכון, ואז אתה נכנס לשם, אתה רואה את זה מיד בדף העמוד הראשון שלך, אתה רואה עסקה מספר זה וזה, יש שומה או לא שומה, וגם אם לא, אתה נכנס ומבקש להוציא לשומה לבד. ואתה מדפיס אותה, זה מה שאני עושה. נכנס מיד אחרי הדיווח, כל כמה ימים, מעדכן את עצמי ושם לי תזכורת, ואתה מוציא את זה, יש בקשה לשובר לתשלום. ואז אתה, שאילתות הן פשוטות, אתה מבקש שובר לתשלום, מס שבח או מס רכישה, ואז אתה למעשה מקבל אותו, מדפיס אותו, מספק אותו ללקוח. מעביר אותו ללקוח, אומר, נא לשלם.
כלומר, ואם העורך דין לצורך העניין ששילמו לו לא מעט כסף, לא עשה את זה, כנראה איזשהו סוג של פשלה, ככל הנראה. לכאורה.
כן, לכאורה, כן. הוא לא עשה פשלה, הוא כי אין ניסיון בזה. הם לא קלטים את העניין
של... לא שהיה בדיוק בחול, לחופשה.
אין בעיה, חופשה, הכל בסדר. קבע
ציפורן, אין לי מושג.
היום אתה יכול לתקשר עם הכרטיס החכם מכל מקום בעולם גם.
שמע, יש לי שמורך דין באזור שלנו שאני עובד איתה. אתה לא יודע שהיא נמצאת... אני לא, איזה מחפת לי להסגיר אותה. היא רשגדית של אחד הסניפים בצופים. אז יש 10 ימים באוגוסט שהיא במחנה בציפורי. אתה לא יודע שהיא שם. אתה מקבל את ה... גלי, אני צריך את זה וזה וזה. אתה משך, תשלחי, תוך שנייה אתה מקבל את זה בוואטסאפ.
היום היחסון ב-365, אתה עולה לענן, יש לך הכל, נגיש לי. גם מחול, אני נמגש, אני מזמין.
בדיוק.
אני הולך עם מחשב נייד, כל המערכת איתי, ואין לי שום בעיה, למרות שהמשרד גם פעיל, אבל בכל זאת, אני...
יש, היום אנחנו לא...
אין שום היום, יש לך וואטסאפ, יש לך אימיילים, יש לך...
כן, זה... שמע, אנחנו גם, סתכל, גם אני בתור יועץ משכנתאות, אני מגיע ל... כשאני טס לחול, אני לוקח את החבילה הכי יקרה, סליחה, של פלאפון, אז עולה לי, זה חלק מההוצאות, ולקוחות שמצלצלים לי, לא יודעים שאני בחול, אני אתן להם את השירות, והכל, ובלי, אתה יודע, כל האלה, דבר איתי בוואטסאפ. מרן, אתה מקבל עסקה,
של כמה אלפי שקל... אין בעיה לדבר בוואטסאפ, אין בעיה, אתה אומר לו, דבר איתי בוואטסאפ, זה בסדר, הוא מנהל איתך את השיח,
אבל לא יודע, יש כאלה, אני עדיין, אתה בתור נותן שירות, לא משנה כרגע מה.
כן.
אתה יודע שאתה טס לחול בדרך כלל, זה לא מעכשיו לעכשיו. מומלץ מאוד לבוא וקחו חבילה, אתם מקבלים מספיק כסף, תנו ללקוח את השירות, ה-VIP הזה, ותבנו את ה... אתה יודע, אני יודע שאני טס לחול, אני בונה את, את הלוח.
אופר, אבל בינינו היום, נותני השירות, אני נותן שירות, אתה נותן שירות, במסגרת בכובע שלי של עורך דין, וגם בכובע שתרף נדבר עליו כיזם בלארנקה. בסוף, אתה צריך להיות זמין ללקוח. איך אתה נמדד ברמת השירות שלך?
נכון.
קודם כל הזמינות שלך. לאחר מכן, בוודאי שאתה צריך להראות את המקצועיות.
נכון, הלקוח לא מעניין שאתה עכשיו בחופש, אם הכסף צריך לעבור.
נכון, נכון. ותעשה וידוי ותעשה את זה. נכון, אנחנו עובדים יותר קשה, אנחנו צריכים להראות יותר גילוי.
בסדר, יש יתרונות.
מחויבות, אבל זה חלק מהתחרות בשוק היום.
נכון.
והבידול שלך מול המתחרים שלך, שאמרת שאתה לא אוהב להגיד מתחרים, אבל בסופו של יום יש מתחרים, וזה הבידול. כי הלקוח יודע להגיד, תלך אליו, תלך אליה, כי הם טה-טה-טה-טה, יש להם יתרונות זכות.
טוב, ירון, לפני 6 שנים התעורר אדון ירון, ואמר, משהו פה לא מריח לי טוב. אני נהיה, בוא נראה מה קורה בחול. לפני 6 שנים אנחנו זוכרים שריביות בנק ישראל היו מאוד מאוד נמוכות, השקעות לא היו כדאיות בארץ, רק בנדלן, ואז גם בנק ישראל קצת עשה הגבלות כאלו אחרות, ואנשים גם חיפשו אופציות מעבר לים. עדיין אהבו אותנו מעבר לים, נגדיר את זה ככה.
גם היום.
גם היום, תלוי איזה ים.
אוהבים אותנו. כן, עזבו מה שהתקשורת אומרת.
במרכז הים. כן, לא, אני מסכים איתך.
אני חולק על האמירות של הכתבים, זה תלוי מאיזה אינטרס באים, וכולנו יודעים את זה.
אני אומר תמיד, העולם של התקשורת הוא ליצור כותרות.
נכון.
בשביל שאנחנו נהיה תקועים מול הטלוויזיה ונראה רק אותם. בסוף שאתה מפרק את הכותרות האלה, אתה מבין שאין כאן כלום.
נכון.
כלום. זה בעולם שלי, הריבית עלתה, אנשים קורסים. נכון, קורסים, אבל זה לא כמו באותו יחס.
נכון,
זה לא...
נכון. לא כקצה הקטה.
כן, לא כקצה הקטה, ואני חושב, והמון פעמים יש... כן, כן, אז הלכנו לפני 6 שנים.
לפני 6 שנים. אני קצת התחלתי לקרוא את התחום. אני מאוד אדם מאוד סקרן.
גם משועמם כבר, אתה עושה המון שנים עריכת דין לזה. בואו נחפש אופקים נוספים. סליחה שאני סתם
לי. לא, לא משועמם, ברוך השם, לא משועמם.
אתה רוצה...
להיות ליטיגטור זה לא משועמם, להופיע בתי משפט זה לא שיעמום. זה עבודה מאוד מאוד תובנית ודורשת דיוק, ריכוז, סגנון הבנה ובקיאות בכל מה שאתה עושה בו. אבל בגלל שראיתי את ההתנהלות ומה שקורה בישראל, והגיל המתקדם, שאתה רואה שאתה מתקדם בגיל, אתה מבין שאם אתה צופה פני עתיד ואתה מסתכל, וזה מה שאני עושה כליטיגטור, אז אספתי בעצם מידע. אני, בגלל שאני מאוד סקרן ואוהב ללמוד הרבה דברים, אספתי הרבה מידע, והבנתי שמה שקורה בענף הזה של הנדלן, שציינת לפני כן, הרביות נמוכות, אבל התחילו להיות קולות, שהקולות האלה מדברים על בעיות צפויות בפתח. אני אומר את האמת, מלחמה לא צפיתי, אבל התחלתי לחבר.
גם עוד הרבה אחרים שהם יותר עם ותק...
לא משכו לי בדש, כן.
איך קוראים לזה?
אז אני רוצה להגיד שבעצם אני הסתכלתי ואמרתי מה קורה עם הפנסיה, מה קורה עם הכספים, מה קורה עם היכולות, מה קורה עם ההשקעות, ואז התחלתי להבין שמשהו פה קורה. כמובן שלקחתי את הבן בחורי שלי, אמרתי לו, בוא, איש הייטק, איש מתמטיקאי מאוד חזק, ואמרתי לו, בוא, אנחנו נוסעים. ביקרנו פעם אחת בקפריסין, חזרנו, ביקרנו עוד הפעם, חזרנו, ועשינו בעצם את הפעולות להבין מה קורה, ללמוד את השטח. וזיהיתי קרדשה מאוד נחמד. אני קורא לזה wake-up area. קודם כל, כשהגדרנו את הכותרת שאמרנו, הכותרת של התוכנית, הסוד של לארנקה, אז אני חייב לומר, מי שלא היה שם או מגיע לשם, יש שם איזושהי שקט, לא ברור, יש תדר מאוד רגוע. אני סובר שזה בא מהאנשים, האנשים שגרים שם, המרחב הציבורי הוא קודש קודשים עבורם, הם מכבדים את הסביבה, הם לא צופרים, הם לא דוחפים.
למרות שזה מזג ים תיכוני.
כן, אבל הם לא, והם מכבדים מאוד, הם אוהבים את הישראלים, הם מכבדים את הישראלים, וקומץ קטן מאוד מתוך הישראליות שלנו פוגם בהתייחסות המסוימת, אבל בוא נשים את זה בצד, כי לא התכנסנו לעשות למישהו נו. למעשה ראינו את הפוטנציאל, והתחלנו להתחבר לגורמים כאלה ואחרים, לבחון, ונכנסנו בשותפות עם אחד היזמים והקבלנים המובילים באי, בלארנקה בפרט. אני רק בשביל לסבר את האוזן למשקיעים הפוטנציאליים, שרואים כל מיני פרסומים, אנחנו היזמים, אנחנו הקבלנים, הקרקעות שלנו לא משועבדות, אין משכונים, זה כסף שלנו, מאלף עטף כל הפרויקטים. אנחנו יושבים היום על 42 פרויקטים רק בלארנקה.
לארנקה, קפריסין.
כן. היא אחת הערים בקפריסין.
כן, כן.
היוונית, לא הטורקית, בוא נבדיל.
מה גודל של לארנקה? בוא ננסה רגע להשוות אותה לעיר במדינת ישראל, מבחינת גודל.
משהו כמו, אני חושב, תל אביב.
תל אביב היא גם כן עיר נמל, לפי מה שאני זוכר. כן. למעשה כל הערים בקפריסין, היא נמל בערך,
לא,
ים.
לא, יש לך קפריסין, לא. אז קפריסין יש לה היתרון בלארנקה, שהשדה תעופה בינלאומי שלה הוא בלארנקה. יש גם אחד בפאפוס, אבל הבינלאומי הנחשב. יש נמל שעכשיו בעצם פירקו אותו, ומכינים מרינה ענקית, בהשקעה של 10 מיליארד יורו, שלמעשה יהיה בתי מלון, בתי קפה, טיילת ומרינה ענקית.
חיפה.
יותר, בעצם המטרה הסופית במרינה המשוכללת הזו, והגדולה, להביא לשם את האוניות לאבבוט, מה שאנחנו מכירים, את הנושאים. למעשה שיעצרו שם, יורידו תיירות. אני רוצה לסבר לאוזן לכולם. אוגוסט, פרסמו באוגוסט, שהם עברו את 4.5 מיליון תיירים בשנה. האי הזה.
4.5 מיליון
תיירים בשנה.
ב4.5 מיליון יותר מאיתנו.
כן. אז אני, אם שאלת בעצם מה אנחנו רואים שם, אני רואה פוטנציאל גדול מאוד. wake up area, הנכסים עדיין נמצאים במחירים סבירים למשקיע הישראלי. המשקיע הישראלי שמגיע למעשה, כדאי לו להשקיע. בישראל אין כבר השקעות כדאיות. זה בין 6-8%, אני לא אומר 10%, בין 6-8%. אני מדבר על לארנקה בלבד. ברכישה. בצועות של הסחירות, מעבר לעליית הנכס עצמו, שאנחנו למעשה בונים בניינים חדשים, בהתאם לתקנים האירופאים.
כלומר, אתה אומר, כדאי להשקיע... אנחנו מדברים על עיר שיש לה גם פוטנציאל לסחירות, גם פוטנציאל למחירה, לאקזיט נקרא לו.
ודאי.
מי הקהל שם?
מכל העולם. מכל העולם מגיעים ישראלים, מגיעים מהונגריה, מגיעים מפינלנד, מגיעים...
אבל הם באים במטרה לרכוש, או כן, במטרה כן. הם באים ועושים, אנחנו עכשיו נזכיר לחודש, חודשיים את הדירה, ואז יהיה לנו סוג של Airbnb.
לא, לא. קודם כל בוא נעשה סדר. ב-Airbnb הרבה באים ומדברים איתי על Airbnb. אם זה לא כלכלי מהסיבה הפשוטה, יש כמה, זה אי תיירותי. יש שם כמות של בתי מלון. הממשלה לא מעודדת את הנושא של Airbnb. וגם לרוכש שקונה דירת חדר, או דירת שתי חדרים, כמו בישראל זה 3 חדרים, או דירת חדר כמו 2 חדרים, לא כלכלי להפעיל מערכת שמישהו יטפל לו בקבלה של הלקוח, בניקיון אחריו, נזקים שנגרמים וכו'.
אין חברות ניהול בפרויקט?
יש חברות ניהול, אבל זה לא כלכלי, כי אתה מתחיל לשנע אנשים מבניין לבניין, מדירה לדירה, זה עליות כספיות.
זה לא, המטרה זה לא בניין שלם שפתאום הוא Airbnb. אנחנו רואים כאלה, יש מקומות.
זה כן, מי שיבוא ויגיד, אני רוצה להשקיע, תן לי 4-5 דירות, 6 דירות בניין, זה כדאי, אתה משיב שם גורם.
אבל אני אומר, הבנייה מראש היא לא מתוכננת לבניין שלם, שאנחנו מכירים, יש כל מיני מקומות בעולם שאנשים בואו תקנו דירות שהמטרה שלהם לסחירויות ארוכות דווח של Airbnb, ואז על באמת כל הבניין אין שם דיירים.
נכון.
אתה מקסימום, אתה פעם סוג של קלאבוטל כזה,
נכון, אז אתה קונה פה יחידה שם, אבל האפיון מראש של הבניין, הוא שיהיה למטרת Airbnb, אז יש גורם שמטפל, זה חברת הניהול. זה בסדר, לא אנחנו. אנחנו בונים בבתים, דירות, בנייני 3-4 קומות, 20 קומות, 6 קומות, תלויים בדרישה, אנחנו פרוסים בכל עיר, מאזור מקנזי, ניו מול, באזור של המול, באזור של הקניון, יש התפתחות מאוד גדולה, באזור של הניו מרין, שזה ליד האוניברסיטה, קרוב לים, כמובן, במרכז...
איזה אוניברסיטה יש שם?
יש שם אוניברסיטה אמריקאית, שהיא מתפתחת, זה באזור שלמעשה הנמל עצמו, שפינו אותו, ואמרתי, זה הופך להיות... היום זה האזור הכי מבוקש.
אוניברסיטה אמריקאית, כלומר, נכון. הלמידה שם היא בסטנדרטים אמריקאים,
כן.
לטוב ולרע, ומן הסתם בשפה האנגלית. מרבית האוניברסיטאות היום באירופה הם לומדים באנגלית.
הם דוברים אנגלית מצוין. רובם...
לא, אני אומר, זה פוטנציאל לחבר'ה שרוצים מחר ללמוד.
כן, כן.
את התחום, לא יודע אם לומדים שם רפואה או רפואת
לא,
שיניים.
לא, לא לומדים אבל... רפואה, אבל מי שרוצה ללמוד, רובם... שרוצים להיות קצת יותר, למשל עריכת דין וכולי, הם נוסעים לאנגליה, חוזרים חזרה לאי ומנהלים את החיים שלהם כעורכי דין, שלמדו באנגליה.
לא, אני אומר באוניברסיטה האנגלית.
באוניברסיטה זו לא. המקצועות הם מקצועות טכניים, אני לא עמקתי בעניין, אבל לא רפואה ולא עריכת דין.
כן, אבל אתה רוצה אדריכלות. אדריכלות אתה יכול גם
ללמוד... זה מקצועות אקדמיים שמאפשרים, והאוניברסיטה עכשיו מתפתחת. בעקבות הבומינג של העיר הזו, האוניברסיטה גם מתפתחת. כל הביקושים שם גדלים מכל המשמעויות. אני חוזר לשאלה שלך על מי האנשים שמגיעים. מגיעים לשם אנשים רלוקיישן, שהם למעשה אנשים שרוצים, מחפשים דירות להשכרה. אנשים טובים מגיעים מאנגליה, מגיעים מהמדינות הקרוב ברוב המדינות.
יש שם הייטק?
עכשיו מתפתח הייטק בעקבות מה שקרה בישראל. עכשיו אזור לימסול מתפתח וניקוסיה. יש חברות שמחפשות לעשות שינוע של העובדים שלהם. הייתי מעורב באחת או שתיים מהפעילויות האלה, שבסוף נעצרו, אנחנו לא המשכנו איתם, אבל אני יודע שיש כל הזמן ביקושים. עכשיו יש ביקושים אפילו גוברים לעניין הזה, ויש נהירה.
כי הסתכל במקומות כאלה, שאתה יודע, אם אני מסתכל על הייטק,
כן.
אז יחסית אנחנו מדברים על שעה טיסה, נכון?
41 דקות. הלוך, 36 דקות חזור.
מנדבג לא?
מנדבג.
מנדבג.
41 דקות, אני לא פותח את החגורה אפילו.
לא מספיקים לתת לך מים, אני חושב.
הוא עולה אחרי 10 דקות, הוא כבר אומר לך, קרו...
זה יותר קצר מאלת, אני חושב.
כן, זה take your seat, אתה שומע אותו, take your seat, ואתה מרגיש את הלחץ, ושהמטוס מתחיל לרדת, פשוט.
ולחיפה גם כן, זה גם כן בערך פחות או יותר אותה טיסה.
כן, לא טסתי מחיפה.
לא, אני אומר, היתרון היחיד בלטוס בחיפה זה כל הפרוצדורה של
החנייה
וההתעסקות הזאת היא בחיפה יותר קלה, מאשר בנדבג עדיין אתה קצת יותר התעסקות.
נכון.
אבל תחשוב על אותם הייטקיסטים שיכולים לגור שם, נניח מראשון עד חמישי, ולחזור לארץ לסוף שבוע.
כן.
שמע, יש הרבה כאלה, מי שטס לאירופה, לפראג, הונגריה וכאלה, אתה רואה תמיד הייטקיסטים שחוזרים ביום חמישי, שעושים את הסופי שבוע בארץ.
נכון, וזה נעים להם וזה נחמד להם. אני חוזר ואומר, שם זה המערכת הישונה, היא מבינה את הפוטנציאל, הם מתפתחים, הם מקבלים הרבה מאוד דרישה מכל מיני מקומות. הם מעודדים הגעה להשקעה.
איך מערכת החינוך? סליחה שאני קופץ כל פעם לשאלות כאלה.
לא, מערכת החינוך היא טובה מאוד. אני לא מעורב עד כדי כך, אני לא אספר סיפורים. אין לי ילדים קטנים, אז אני לא...
לא, אני אומר, האם יש שם, נניח, בית ספר אמריקאי, שאתה בא ואומר, וואלה, יש שם משפחה ישראלית, שאבא עובד שם,
יכול לחפש. בוודאי, יש מגוון אפשרויות, יש בתי ספר מכל הסוגים. בוודאי, אני רואה את הילדים. יש כל מיני אוניברסיטאות, יש בתי ספר כאלה ואחרים, ואתה רואה אותם במרכז העיר, אתה רואה אותם בפאתי העיר, הם מפוזרים בכל מיני...
והמחיה?
יחסית היא זולה מישראל. אנחנו מרגישים עלייה עכשיו בגלל מה שקרה עם המלחמה, אז כל הסיפור של החוטים והמחירים וכו'. יש עלייה, אבל עדיין היא זולה. המחיה, המעם הוא לא קבוע כמו בישראל, ולכן גם אתה קונה מזון, אז הוא נמוך מאוד.
המעם הוא דיפרנציאלי.
בוודאי, הוא דיפרנציאלי, בוודאי. והחיים קלים, נוחים, עלויות הן לא בשמיים, ואתה יכול להסתדר שם לא בהרבה מאוד כסף. זוג שמגיע ורוצה לחיות שם, יכול להגיע משהו כמו 4,000 יורו בחודש. אין לו שום בעיה, יכול גם לזכור דירה וגם לחיות שם בכיף לא נורמלי. ויש הרבה מה לעשות באי הזה. מכל כיוון, ואנשים אומרים, אין מה לעשות, זה תלוי, אתה מחפש קניונים.
בסדר, גם בכפר סבא אין מה לעשות. נו, זה לא...
יש שם ערי הטרודוס, ויש נחלים, ומפלים, ואזורי טיולים, פארקים. שמע,
כשאתה נוסע ואתה עובר לגור בחול, אנחנו לא... זה מוד שונה מאשר מוד של טיול.
נכון.
באמת שאתה עושה שבוע טיול בפאפוס, בלארנקה, לא משנה, בערים האלה.
נכון.
אז אתה כל יום רוצה לעשות משהו אחר.
נכון.
אבל שאתה גר שם, אתה גם רוצה לשבת ערב בסלון ולראות וויינט בטלוויזיה, לא יודע.
או שאתה רוצה לצאת לחוף הים. רוב השנה זה 11 חודש שם התיירות. רוב השנה נעים, כיף. חוץ מיולי-אוגוסט שהם חמים מאוד כמו בישראל, אבל שער השנה מאוד רגועה. החופים מדהימים, בתי קפה. אתם צריך לראות את זה, להסתובב, לראות אנשים חיים, מטיילים, הולכים, שותים, יושבים משפחות, ארוחות ערב, מסעדות. אין שם משהו שכמו פה אנחנו רואים את זה, אבל זה פחות ופחות רואים את זה באזורים מסוימים. אולי במרכז רואים את זה יותר, כי יש יכולת כלכלית. אבל שם האנשים, גם שתיארתי מרחב ציבורי, זה גם תראה מסעדה עמוסה אנשים, אין רעש אימים. אתה יכול לדבר, אתה יכול להתנהל.
לא נעים לי להגיד לך, זה במרבית מדינות העולם, אירופה, שאתה יושב, אתה רואה בפארקים, ואתה שומע שקט.
נכון.
לא צרכות, זה... נכון. לא אזור, זה... יש כבוד. יש ישראליות כלשהי.
אז החיים שם הם נוחים, זולים, מתאפשר לכל אחד. אנשים יודעים לעצור את השעון שלהם, בשעה 5 הולכים הביתה. לא יעזור כלום. אין רגע, עוד מעט זה, מחר, שום דבר. 5 הלכתי הביתה, יש להם את החיים שלהם. יום 5 עוצרים את העבודה, יש כאלה עובדים יום 6 חצי יום, יש כאלה לא, וכולי. זה בעצם התהליך עצמו. אתה רואה את האנשים שהכל רגוע אצלהם. מאוד אפילו.
זה, אני חושב בכלל, אתה יודע, שאני מסתכל על הרגיון הזה, שאתה אומר...
אמרתי, זה הסוד של האי.
אני חושב דרך אגב שזה סוד של הרבה מקומות באירופה, שאתה... אתה נכנס לקניון, בשעה 8 בערב פה בישראל, כולם בלחץ, הקניון הומה אדם, ואם הוא... ושסוגרים לך חנות בשעה 10, אתה אומר, לא, הם סוגרים ב-10. כן. ושאתה נכנס לאירופה בשעה 8 בערב, כבר לקניין, הם כבר לפני שינה. אני תמיד אומר, אני אומר לאשתי תמיד שאנחנו בכלל למקום עוד סקלי, זה יופי, בשעה 8 סוגרים את ה... איך קוראים לקניון הענק הזה בווינה?
מכיר, כן, הבן גר שם, אז אני יודע.
כן, אני נזכרתי שעשינו...
אני לא חסיד קניונים, אבל יש אחד קניונים.
חזרנו מדרום אוסטריה שם, לא מדרום, מגרץ, אני חושב, מגרץ זה היה. ו... או גורליץ, גורליץ, לא זוכר, אחד מהם, חזרנו ואמרנו, בדרך יש את הקניון SEO, משהו ענק, ענק כזה, אתה יודע, אמרנו, בוא ניכנס, שנקנה משהו בסופר לפני זה, שעה וחצי, מתחילים להגיד לך, עוד 20 דקות, סוגרים את הקניון.
הוא יסגור לך קופה, הוא לא יקבל אותך.
כלום, בא בן אדם, אומר, חבר'ה, לקופה, שעה 8, סגרו את המקום, ואז אתה אומר, זה קניון, שפה בארץ, אתה אומר, למה שקניון האלון, או קניון אוטלט כלשהו, ייסגר ב-11, ואז אתה מבין ש... גם לעובדים של הקניון, והם צריכים את הבית שלהם.
נכון.
ולאכול ביחד ארוחת ערב בשעה 8, שזה גם מאוחר קצת, אבל זה עדיין נורמלי.
סביר, כן.
ולא להגיע הביתה בשעה 10 או 11 בלילה.
אתה שפוך.
בדיוק. אני חושב שיש כאן כבוד לכל ה... אבל אנחנו נמצאים, כי כולנו נמצאים במעגל, רוטפים סביב הזנב של עצמנו.
נכון.
וזה נכון. גם כמו שהתחלנו, אמרנו מקודם, שאנחנו בחול, אנחנו עונים ללקוחות שלנו.
נכון. נכון, וזה חלק מתוך העניין. אז אם אני אסכם ואני אמר, אני אתן דוגמה וסיפור קצר ככה שזה ימחיש גם. לקוח שלי, בארץ הוא לא ישן. והוא הגיע לחול.
בן דורמיר.
הגיע לרכוש, הוא ואשתו הגיעו לרכוש נכס, באו לראות וכו'. פעם ראשונה שיקנתי אותו בחדר במלון, והוא חזר מבסוט, יושב בארוחת בוקר, חזר מבסוט, אומר לי, תקשיב ירון, אני ישנתי, מה שאני לא ישנתי בחיים. פעם שנייה שהוא חזר, הוא אומר, אני רוצה רק את החדר הזה. הוא אומר, יש משהו באי הזה, או במקום הזה, שהוא עושה לי שקט. שקט מוחלט. וזה, אני מרגיש את זה אישית, שאני מגיע, ואני פשוט יותר רגוע, יותר נינוח. שום דבר לא לוחץ אותי. עכשיו חזרתי, הייתי באוגוסט איזה 20 ומשהו יום, והייתי שם, בימים הראשונים, זאת הייתה לי משימות, ולא הצלחתי כל כך לעשות כל המשימות בתוצאות שאני רגיל להם בישראל, ואז רגשתי לחץ פנימי, ואז אמרתי, היה לי כל פנימי שאמר לי, רגע, אל תשכח, אתה בלארנקה. אז תוריד טורים, תרד כמה פזות אחורה, תיקח, והכל יסתדר, ובאמת הכל יסתדר.
הפסקת שיר קלה, ואנחנו נחזור אליכם.
התוכנית הבאה ברדיו סול, פרלמנט הנדלן, בהגשת אופר לוין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, אופר לוין באולפן, מערכת ירון, עורך הדין, סליחה, ירון אילון, מעניינים.
בסדר, חזרנו.
למה דווקא קפריסין ולא פורטוגל, ספרד, פעם היה, איך קוראים לזה?
רומניה.
רומניה, היה גם בכלל אודסה, שלא נדבר, נשאר אבק.
תראה, אני אשבח את קפריסין מכמה היבטים. קודם כל, בשביל הישראלים זה אזור שהוא אזור תיירותי. אמרתי, יש מה לעשות הרבה באי. היא מכיל בחובו מכל בכל, מערי הטרודוס ועד הכפרים הציוריים. אנחנו קרובים לאי הזה, אנשים נחמדים, בנייה מועצת, בנייה ברמה גבוהה, זה מה שאנחנו עושים. ואתם יכולים לראות את ההתפתחות שלי מסול, מה שהייתה לפני כמה שנים, 8-7 שנים, היא הייתה יותר, נראיתה יותר גרועה מלארנקה, והיום היא אחת הערים המודרניות, המתפתחות, והיא...
אבל שאני לוקח עכשיו השוואה לפורטוגל, שכולם בא, בוא נשמע
פורטוגל. כן, אבל פורטוגל, כן, אבל פורטוגל זה, גם עכשיו זה כבר לא בדיוק אותו דבר. פורטוגל זה טיסה ארוכה, צריך לשעות שם, וההתעסקות בבנייה החדשה היא יותר מוקבת. אני לא בקיא בתוך האזור הזה פורטוגל, ואני יכול להגיד לך שלארנקה היא בגלל שהיא בווייקאפ אריה שציינתי. נמל תעופה בינלאומי, מרינה שמתפתחת, זאת אומרת שיש פה למעשה אופציה להתפתחות ורואים את התוצאות בהשקעות הכספיות הרבה יותר טוב מכל מקום אחר שאני מכיר.
אם אני אלך לכיוון של... תשמע, אני אגיד לך, אני פעם ליוויתי חברה, ניהול נכס קטן בצ'כיה.
כן.
וזה לא כזה פשוט.
לא.
צ'כיה זה שפה, אותה אחת שניהלה את העסק, היא לא דיברה צ'כית, היא לא דיברה אנגלית. עדיין פה יש לזה יתרון, כי כמו שאמרת, זו טיסה של פחות משעה ואתה נמצא שם, ואז אתה יכול לקחת טיסה בבוקר, לסדר את העניינים שלך, סוחר, בנק, מה שזה לא להיות, ולחזור חזרה, לישון בבית.
אני לא חושב שאנשים, יכול להיות מי שיש לו יכולות, הוא יכול להתנהל בתוך העניין הזה, אבל אני אומר, כל הרוכשים שלנו והלקוחות שלנו, של הקבוצה שלנו, אנחנו מטפלים בכל מה שקשור בסחירויות, וכל הטיפול בנכס עצמו. קודם כל, נכס ראשון, נכס שרוכשים אותו מאיתנו, מקבל שנה ראשונה אחריות מהקבלן. זה אחד. התקלות הן כמעט אפסיות. כמובן שיש פה שוליים די מנעול, דלת, ציר, ידית.
בלי, זה קורה.
זה דברים שבשוליים. ואנחנו ברוב המקרים נמצאים בפרויקט שמנהלים את ועד הבית, מה שנקרא. סדר גודל עוד 3 או 4 שנים, ולפעמים גם יותר, שמנהלים את הבניין עצמו. כך שהרוכש שמזכיר את הסחירות ואנחנו מטפלים לו, הוא נהנה גם מהטבע הזו שאנחנו מצאים בסביבה.
עכשיו, יש עורכי דין מקומיים שמייצגים את הרוכש? אם אני בא לקנות אצלך, אני מן הסתם אצטרך גם עורך דין מקומי, נכון?
ללא ספק. אני ממליץ בחום לכולם. ואני אומר להם, גילוי נאות, אני עורך דין בישראל, יש לי רישיון רק לישראל. מבין את החוק, כי זה הקומון לו, זה החוק האנגלי, אבל יש לי עורך דין שמייצג אותי שם. אני משלם לו כסף כל שנה על הפעילות של החברות שלנו.
אבל החברות, הוא לא מייצג את הקונים.
הוא לא מייצג את הקונים. אנחנו נותנים, מי ששואל אותנו, אנחנו מאפשרים לו. נותנים לו 2-3 מספרי טלפון של עורכי דין מקומיים. אנחנו מכירים אותם, הם מכירים אותנו. אין לנו קשרי לקוח עורך דין. ואנחנו אומרים, אלה אנשים. אתם רוצים מישהו אחר, אתם מוזמנים לפנות אליהם. אין לנו שום בעיה מי שיגיע. ההפך. אנחנו מאוד לוחצים על האנשים, ברוב המקרים אנשים גם רוצים לחתום על הסכמים בלי עורך דין.
טוב, זה...
קשה לי להבין את זה, אבל זה מה יש.
אנחנו מכירים את זה פה בארץ, נכון. לקנות דירה ב3 מיליון שקלים מקבלן, אתה אומר, יש חוזה של קבלן, זה כבר מישהו ראה את זה, אז למה שאני אקח גם
עורך דין? ולא תוכל לעשות שם שינוי, וזה לא נכון, על זה נדבר בנפרד בתוכנית אחרת.
כן, זה עניין אחר. אבל כשאני מסתכל... יש גם מגבלות לגבי נושא של סחירויות שם?
לא.
כמו שאנחנו מכירים מאירופה לא. יותר מערבית?
לא, אין מגבלות. לא. למשל, בווינה, אתה צודק, יש הגבלה לגובה הסחירות, והרשות, המדינה בעצם התערבה שם, אבל למעשה קבלנים כבר לא בונים לסחירות לטווח ארוך, ויש להם, או המשקיעים כבר לא באים לשם כמעט, בעניין הזה. אני מאמין שיש שינוי שם. לגבי לארנקה או בכלל בקפריסין, אין שום בעיה. היוונית אני מדבר. אין שום בעיה. יש גובה של שכירות שאתה לא משלם עליו הכנסות, שזה 19,700 בשנה. מעבר לזה אתה משלם 2.5.
אירו שם, נכון?
אירו, הכל אירו, כן. הכל אירו, אנחנו קשורים לשוק האירופאי המשותף. כל החוקים, כל הרגולציה, כל האמנות, הכל אנחנו בעצם כפופים שם לתוך העניין.
ואז אני צריך כן לפתוח שם חשבון בנק, נכון?
רצוי לפתוח, לא חובה. רצוי לפתוח חשבון בנק.
אבל איך יעבירו לי שכירות?
אתה יכול לקבל אותו בישראל, אבל עוד הפעם, זה כל אחד והתכנון מס שלו והחישובים.
כן, אבל אם... לא, בכל מקרה, אם אני יש לי שם נכס, אני צריך להציר אותו פה ברשויות בישראל, לא יעזור. אבל בשביל העברת כספים, אם הסוחר שלי מעביר לארץ פה, זה עמלות על עמלות.
אז פה אני אתן קצת פתיחה של העניין. בצוות של החברה שלנו, זה Global Alien Investment. יש לנו אישה מדהימה שקוראים לה מירה, היא מוכשרת, עושה את כל הטיפול בנושא של פתיחת חשבונות ומשכנתאות. היא עומדת מול הבנקים האירופאים, בנק באי עצמו, שזה יורובנק או בנק אוף סייפרוס. הרוב אנחנו עובדים עם בנק אוף סייפרוס, כי הוא יותר בנוי לעבוד עם אנשים, משקי בית כמו בישראל שנחשב, ולא עסקים. יורובנק יותר בנוי לעסקים, אז קצת להתנהל איתו יותר מורכב, אבל בסופו של יום יש ניירת, יש בקשות וכו'. זה למעשה התהליך. ממליץ לפתוח חשבון בנק שם, אז התנועה של הכסף יותר קלה, ואפשר ל...
בדיוק, בפעם אחת אתה צריך להעביר את הכסף לארץ ברגע שאתה מוכר או מה שזה?
לא חייב, אתה לא חייב להעביר את הכסף, אז עוד הפעם זה...
תמיד טוב שיש חשבון בחול.
כן, תמיד חשבון בחול. אין לנו אמנה, בין קפריסין לישראל אין אמנה, ולכן ההכנסות משם... לא ממוסות, כי אם אתה לא מקבל את הכנסות, אתה פטור מעניין. אלא אם כן תביא את הכסף לישראל, זה כבר סיפור אחר. אבל כל אחד והתכנון מס שלו, והדיווח שלו, וההתייעצות עם היועץ מס שלו, העורי חשבון שלו.
בוא נדבר על מספרים. מה המחיר דירה, אתה יודע, שאני...
זה...
השוואה. תן לי דירה בתל אביב, איך היא נראית, או אתה יודע, שאני מנסה... הבאת כאן חוברת, סבבה, נחמד, אבל שאני לוקח דירת שלושה חדרים באזור המרכז, בסדר? פה אני יודע שבראשון לציון כנראה שלושה חדרים תעלה לי סביב ה-2.9.
בקושי.
בקושי, רעננה כבר שלושה חדרים, שלוש ומשהו. בואו ניקח דירת שלושה חדרים, שאתה יודע שזה זוג פלוס ילד,
מרפסת. בואו נתחיל ככה. האפיון, אני מדבר כרגע על הברמה של המשקיע, בואו נתחיל בזה. לפני שנוגעים במספרים. אני תמיד שואל את המשקיעים שלי שמגיעים, האם הם רוצים לגור שם, או האם הם רוצים שהבלוקים, אני מגדיר את זה, יצרו להם כסף. אז אם אתה רוצה לגור, אני ממליץ להם שדירה הראשונה הם זכאים ל-5% מע"מ במקום 19% מע"מ. אבל הם לא יכולים למכור את הדירה 10 שנים, והם לא יכולים להזכיר אותה, הם יכולים להשתמש, הם ובני משפחתם, בנכס עצמו. היה והם רוצים להשקיע, אז אני מפנה אותם לאזורים שהם פחות יקרים. כי תראה, יש לנו דירות באזור מקנזי, שזה אזור שהכי מרכזי בעיר, קרוב לעיר העתיקה, 300 מטר מהים. יש לנו בניינים של 6 קומות, דירות חדר ושתי חדרים. זה מתחיל מ-450-500 אלף יורו, ונגמר גם ב-800-900 אלף יורו. אבל זה, מי שרוצה לגור שם ורוצה לבוא, אז רוב הישראלים קנו שם. שרוצים לגור שם, ואני פוגש אותם בבית קפה, כשאני עושה תהליכת בוקר, או אני הולך בתוך הים, אני פוגש אותם בבית קפה בסוף. אז אתה רואה אותם, אני מכיר אותם כרוכשים גם. אז הם מביאים רעיתים מיוחדים, הם עושים את הבתים שלהם מדוגמים.
אז זה כבר בית למגורים.
בית למגורים. ואלה המשקיעים, אז אנחנו מתחילים בין סדר גודל, שעכשיו יש לנו ממש באזורים, באזור שהוא באזור הקניון, סדר גודל של דירת חדר, זה כמו בישראל שתי חדרים, סדר גודל של 160 אלף יורו פלוס מע"מ. זאת אומרת שאם אני מכפיל את זה ב-4 שקלים, מוסיף על זה עוד את העלויות של עורך דין, ועוד כל מיני הוצאות של עמלות בנקים, זה 780-800 אלף שקל עגול, שמשלמים אותם כשנתיים, לפי התקדמות הבנייה, וזה נדבר על זה.
ואפשר לקבל שם משכנתאות?
בוודאי. תבוא עם 40% מהעון העצמי שלך, ואת היתרה תקבל בהתאם למסמכים שמבקשים, וכיועץ משכנתאות כמוך יודע, יש דרישה למסמכים.
צריך הכנסות, צריך לראות.
צריך להכנסות, צריך לדעת מאיפה באים הכספים, מה היכולות שלך, שאתה... ועם זה הם מתקדמים, בודקים את הקבלן, בודקים את היתרי בנייה, בודקים את השיעבודים על הקרקע, אם יש בכלל, אין שיעבודים אצלנו, ואין משכונים ואין הלוואות. אז ודאי שאפשר לקבל, מירה מטפלת בזה, עושה את זה מקצועיות.
ואז מה הסחירות שאני יכול לקבל על כזאת דירה ששמתי 800 אלף נניח, אתה יודע.
כן, אז משהו כמו 800 יורו, 850 יורו לחודש.
לחודש בשנה הגעתי כאן ל-80. אתה יודע, אני מקזז תמיד, אני אוהב לקזז חודש, חודשיים.
כן, תוריד את הדמי טיפול של חברת הניהול לכל מי שמטפל.
כן, אז אתה מקבל 80 בשנה, החזרת את העלות שלך בעשר שנים, לפני שדיברנו על זה שהוא הקטנת את המשכנתה.
כן.
שתוך כדי, כי חלק מהכסף ילך למשכנתה, ומכרתי את הנכס אולי בעוד עשור.
אולי לפני.
אולי לפני, ו...
אני יכול להגיד לך שבניין שסיימנו לא רחוק מאזור הרדיסון בלו, שזה מרכז העיר, מכרנו אותם ב-138 אלף יורו דירת חדר, פלוס מע"מ. היום, ב-180, 190 לא מוכרים, אתה יכול למכור אותה בקלי קלות.
כלומר, אתה מדבר איתי שיש... עוד פעם, זה כרגע אנחנו מדברים על תקופה די טובה, שהעיר עוד בתחילת ההתפתחות שלה.
לא, לא, היא כבר, היא לא בתחילת ההתפתחות, היא בהאצה גבוהה מאוד, וכל הזמן יש ביקושים. תראה, יש פרויקט גדול שמתרומם שם, שהשותף שלי שנמצא איתו שם, הוא מחובר, זה הפרויקט של ההורייזון. ההורייזון זה שישה מגדלים של 20 קומות, 350 מטר מהים. יש פרויקט אחד של בניין שנקרא לומינה, שהוא 20 קומות, ממש, בוא נגיד, 100 מטר מהים. פרויקטים שהסתיימו 1-3 שנים, 1-5 שנים, בוא נגיד 6 שנים. ערכי הנדלן שם, ערכי הנכסים שם גבוהים מאוד. זה פרויקט שבעצם ימשיך את כל קו הטיילת מהמקנזי ועד לאזור הזה של המרינה, וזה ייתן טיילת ענקית עם בתי קפה, מסעדות, אזורי בילוי חדשים. זה בעצם מקפיץ את כל האי כלפי מעלה, כולל את העיר עצמה.
ומה קורה ברגע שמכרתי את הנכס? החלטתי למכור את הנכס.
אוקיי.
Okay. יש שם מיסויים, מכירה, שבח.
עוד הפעם, זה רלוונטי לכל בית, לכל נכס עצמו, אבל האחוזים הם כל כך קטנים.
כלומר, זה לא כמו שאנחנו מכירים פה רבע אחוז.
לא, אף אחד לא, מגרזר.
סליחה, רבע לא, מהרווח, סליחה.
כן, לא, לא, לא. אין שם, אף אחד לא יושב לך, לא גוזר אותך ברמות כאלה מטורפות. אמרתי, הם חיה ותן לחיות, הם נותנים לחיות, הם מעודדים משקיעים, הם לא רוצים להבריח משקיעים, הם מבינים את הכוח של המשקיעים, ורוצים שירוויחו. ככל שהמשקיעים ירוויחו, גם הם ירוויחו. אז אין שם את העניין הזה. שזה אמרת לך, נתתי דוגמה בעניין של הסחירויות, שזה גם אם אתה עברת את ה-19,700 יורו בשנה בהכנסות מסחירות, את שלם 2.5% מההפרש.
כן, אבל 19,000 יורו להזכיר, 800 זה 80, כן.
נו, מה אתה, זה לא...
לא, 800 זה 8,000.
8,000, לא 80.
כן, כן, אתה צריך למכור, להזכיר דירת 5 חדרים, כנראה בשביל לעבור את ה-19.
נכון, אז אין סיכוי שתשלם, והכל אחרת שם. זה בעצם, הפרויקטים שאנחנו מדברים, יש לנו דירות חדר, שתי חדרים, ודירות פנטאוס, בניינים של 3 קומות, באזור טוב למשקיעים, נשארו לנו דירות בודדות, וכמובן שהמאמץ הגדול שלנו היום זה למכור את הפנטאוסים. פנטאוזים בכל הפרויקטים שלנו נשארים כמעט אחרונים.
כל פרויקט בארץ כמעט.
גם נכון, אבל בסופו של יום כשבאים, אותה התנהגות, באים ורואים שיש בנייה, והבנייה בהאצה, רוכשים אותם, וגם לא מעט ישראלים.
מה העלויות של פנטאוז?
295 אלף יורו פלוס מע"מ.
כלומר, אתה מדבר איתי על 300 אלף אירו בערך?
300 אלף אירו, זה כן.
1,200,000
בערך. 1,400,000 ילך. אני הולך עם האנשים.
1,500,000.
כן, 1,500,000, תראית אותה, תסדר אותה, תכין אותה ל... זאת אומרת שזה...
מה הגודל של פנטאוס כזה?
זה סדר גודל של מגורים 90 מטר, מרפסת ענקית.
זאת אומרת, דירת 4 חדרים, אפשר להגדיר אותה?
דירת 4 חדרים עם סאנרוף, גם אם בעצם יש לך גם על הגג שטח, ונותנים מחסן וחנייה. וכן.
שאלה שמעניינת אותי, איך התחבורה שם, חוץ מזה שנוהגים הפוך?
הפוך זה כיף לנהוג.
אני חושב שזה, אני, את האמת, אני מאוד נהניתי. לא שם, באנגליה, נהגתי מאוד נהניתי.
כן.
הבעיה שאתה חוזר לארץ, ואז ביום הראשון אתה נוהג גם הפוך.
אבל מה שיפה שם, אתה מעלה את זה, אז תשים לב, המספרים הם מספרים אדומים של הסחירויות. ואז כשאתה בא אליהם בטעות ממולם, בנתיב שלהם, אז הם עוצרים ונותנים לך להבין את הטעות שלך, הם לא כועסים. הם פשוט עוצרים, מסתכלים עליך, ונותנים לך לתקן את הטעות כדי שתבין שאתה לא באיזה נתיב הנכון.
הבנתי.
אז שאלת לשאלת הדירות, אז כן, זה 109 מטר, המגורים, 38 מרפסת, יש לנו דירות גם 80 מטר מגורים, 27 מרפסת.
כשאני משווה את זה פה לדירה כזאת במרכז הארץ, השרון סלש השפלה, האזור ראשון, זו דירה של 4.5 מיליון שקל לפחות.
ברור.
לא פה... דיברתי על קרבה לחוף הים, או לאזורי בילוי כאלה, נכון, למרכז נכון. תל אביב.
לא, לא, זו דירה שבמחיר של 4 מיליון שקל אתה יכול לקנות שתי דירות פלוס. פנטאוזים אם לא יותר, ולקבל תשואות הרבה יותר גבוהות.
יש ביקוש לסחירות לכאלה דירות?
בוודאי. כל הזמן, יש לנו ביקושים לסחירות כל הזמן.
הסוחרים, דרך אגב, מי הם הסוחרים? לא ישראלים מן הסתם?
לא, אמרתי, רולוקיישן, מגיעים רופאים, מגיעים בעלי מקצוע. עכשיו למשל לטובת...
למה הם לא קונים את הדירות עם המחירים כאלה?
אז זה בדיוק ההבדל בהתנהגות שלהם. הם לא מגלומנים כמונו, הם לא רוצים דירות ענקיות. אם הם סוחרים, אז הם באים עם משפחה, אז הם רוצים את החדרים. אבל לא בגלל שהם רוצים. למשל, זוג לוקח דירת חדר, למשל. הוא לא לוקח דירת שתי חדרים. הוא אומר, כשאני יהיה לי ילד, יהיה לנו ילד, ניקח דירת שתי חדרים.
בדיוק הייתה לי שיחה כזאת עם שותף שאיתה לשבוע שעבר פה, הרחתי אותו ודיברנו על זה שבחול, מרבית הדירות זה דירות שלושה חדרים, אין חמישה כמעט, כן. כי הם מסתדרים, לא צריך...
הם לא, זה לא צריך, והם מחפשים, עוד הפעם, מי שמגיעים לשם, הם רוצים לבסס את החיים שלהם. הם באים מתפיסה אירופאית, אז הם מהתפיסה האירופאית לא קונים, אלא מזכירים. וככה הם מתנהלים לרוח כל הדרך. הנמל עצמו מביא המון בעלי מקצוע, כי בנייה של אלמנטים כאלה היא בנייה קצת יותר מתוחכמת, מחייבת אנשי מקצוע ברמה גבוהה. כל הפרויקט שציינתי, לומינה, הורייזון, טומורולנד, כל האזור הזה מצריך אנשי מקצוע ברמה אחרת לגמרי. ומגיעים מהנדסים, אנשי בנאים, חשבים, מנכלים, ומשם מצטרפים עוד, מותגים למיניהם למסעדות ולא, ושם הם צריכים את המגורים לאנשים ולמשפחות שלהם. מעבר לזה, שהם, כמו שאמרתי, עכשיו מתפתח גם הנושא הזה של ההייטק, שהוא לא פחות.
ההייטק הביא איתו גם כסף, ומן הסתם, אם מדובר שם בחבר'ה ישראלים, אז הם בכלל.
נכון. יש שם הרבה מקומיים שעובדים בלימסול וישנים בלארנקה. זה נסיעה מלימסול, מלארנקה ללימסול זה בערך 38 דקות, 40 דקות.
כן, זה אי קטן בסך הכל.
הכבישים מאוד מפותחים, ברמה גבוהה מאוד, הייווי, מסודרים, מטופחים, מתוחזקים, בזמן. אתה לא מרגיש את ההבדל שאתה נוסע ההפך. אתה אפילו מתפעם, אני מתפעם בכל אופן מכל ה...
שמע, ידידי, ירון, אני חייב להגיד לך, תסתכל על השעון.
כן, התקדמנו יפה.
נהניתי מאוד.
תודה רבה.
מאוד לשמוע על לארנקה, לגלות שם פן נוסף, שעל באמת אישית, חוץ מתוכנית טלוויזיה פה שם, שמדברים על לארנקה, לא נחשפתי בכזאת רמה.
אז אני מזמין אותך אישית, לסיור איתי שלושה ימים. אנחנו אפילו אם תרצה נעשה איזשהו סרטון על המקומות, על מנת לחשוף אותך ואת כל האנשים ליופי, לסוד של המקום, לאנשים עצמם, כי אני מחובר למקומיים, כי כל החברים שלי זה מקומיים, ואני רוצה להגיד שרק משם אתה תתפתח ותבין. וכל משקיע שרוצה לשים את הכסף שלו, שיבדוק קודם כל עם מי הוא משקיע.
עשית לי חשק לעוד תוכנית כלשהי על נושא של השקעות האלה, כי יש לי עוד המון שאלות לשאול.
בוודאי.
במיוחד בעולם המשקיעים של חול. אבל כן, צריך בתוכנית אחרת.
אז מוזמנים אליי. כל שאלה, אני ירון אילון, אתן להם את התשובות באופן ישיר. אני היזם והמקים של חברת גלובל אילון.
חפשו בגוגל, גוגל. ירון אילון, עורך דין, לארנקה, תגיד.
בפייסבוק, ימצאו את זה, איי אינבסט, וימצאו אותנו, ואם לא, אז הפרטים שלי יופיעו בטוח.
ירון, תודה רבה.
תודה גם לך שאירחת אותי, אופר. היה לי כיף לפגוש אותך שוב פעם.
בשמחה, אנחנו תזכורת 769 ימים. אמנם זה סוג של נגמרה מלחמה, אבל עדיין עם 4 חללים חטופים בעזה. השבוע שחינו לסגור מעגל בכפר סבא עם חזרתו של הדר גולדין, זכרונו לברכה. מקווה שהמספר הזה גם ייגמר מהר.
אמן.
שבוע הבא, אחרי מגשימי החלומות עם גדי לויתן, תודה רבה לשוקי ולכולם פה ברדיו סול. סוף שבוע נעים, בריאות ואושר.
שקר, מה זה?